שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד.
שלום, שלום.
והיום אנחנו רוצים להתחיל סדרה חדשה של שיחות, והתחום שבו אנחנו הולכים לעסוק הוא האופי שלנו. לכל אחד מאיתנו יש אופי, והחיים שלנו בנויים עם מערכות יחסים, עם נתיב להבין מה זה האופי שיש לכל אחד מאיתנו, מה אפשר לעשות איתו, אם בכלל, למה הוא ניתן לנו, ואיך לקחת את כל מערכות היחסים בינינו למקום גבוה יותר, טוב יותר, חדש, חיובי, נראה שהחיים שלנו הופכים להיות מסע אחד גדול לעבר עושר. וזה מה שאנחנו רוצים להשיג. תהיו איתנו, אופי האדם זה הנושא, יוצאים לדרך. יעל, דברי פתיחה.
לכל אחד יש אופי. אופי שונה משל אדם אחר. חלק מהדברים באופי שלנו מקדמים אותנו בחיים, גורמים לנו להצלחה. וחלק מהחלקים באופי שלנו מעכבים אותנו, דופקים אותנו. גורמים ליחסות, למערכות היחסים שלנו להיות ככה פחות מושכות, פחות אטרקטיביות. ובאמת, אם היינו יכולים לבחור ככה שיהיה לנו את האופי המושלם, אופי כזה שאנחנו חושבים, כל דבר שנעשה בחיים יהיה מדויק, יהיה נכון, יאפשר לנו ליצור מערכות יחסים נכונות, יאפשר לנו להצליח בעבודה, בזוגיות, במשפחה שלנו, ובכל מה שאנחנו רוצים, אני בטוחה שכל אחד היה רוצה לבחור באמת באופי, באופי המושלם. ובתוכנית היום אנחנו באמת ננסה להבין מה זה אופי, מה משפיע עליו, מה משפיע על מערכות היחסים שלנו, האם באמת אני יכול לזהות את האופי שלי, האם אני יכול לזהות אופי של בן אדם אחר, מה המטרה של אופי, למה יש בכלל כל כך הרבה תכונות, האם צריך את כל התכונות האלה, ואם אני באמת מכיר את עצמי, שזה ככה שאלת מפתח מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה, ביכולת שלי להשפיע על החיים שלי. ובואו נתחיל באמת בשאלה הראשונה, מה זה לדעתך אופי?
יש לנו אדם כיחידה נפרדת מהרבה מאוד דומים לו, כן? 7 מיליארד אומרים שכבר, אולי אפילו יותר, כאלה כמוהו. בני אדם האלו הם גם כן באים מאיזושהי כמות קטנה מאוד שהייתה אי פעם, ובכלל מאותו הקוף שהפכה להיות לבן אדם במשך הזמן. והבני אדם האלו הם היו באופי שלהם מאוד פשוטים. אמנם שהאופי שונה, אנחנו גם כן רואים בחיות. כן? ובצורה די בולטת. יש הבדלים בין פרה זו לפרה זו, והקופים שם בכלל, יש כאלו וכאלו, ולמיניהם הרבה. אנשים שעובדים עם החיות, מבדילים שם הבדלים גדולים מאוד בין, בין זו לזו וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שייך גם כן לאדם. כן? אלו שמתעסקים בדגים אפילו, אז הם אומרים, לסוג דגים האלו אופי כזה, לסוג דגים, אבל כבר לסוגים. לא לכל דג ודג, נגיד, זהו. זאת אומרת, יש איזשהו אופי כללי, השייך לאותו מין, ובתוך המין לפעמים מבדילים גם כן לכל, לכל אחד ואחד. אנחנו כבני אדם מבדילים סוגי האופי מיוחד. מקסיקאי, פולני, רומני, מרוקאי, ככה יקי, כל מיני כאלה, זה ברור, כן, אנגלי וצרפתי, יש, ברור, שאנחנו מדברים על מישהו, כבר אנחנו אומרים, כבר יש עליו איזשהו חותמת, אופי מסוים של האומה, אבל בתוך האומה, כמו שאנחנו יודעים, יש לנו הרבה מאוד סוגי האופי, ואם נדבר בתוך המדינה, נגיד באותה צרפת, אז יש ממרכז ומצפון ומדרום, אני אומר מתוך זה שאני מכיר, כן? נגיד באיטליה זה בכלל, צפון איטליה ודרום איטליה זה כל כך שונים, תמיד בכל מקום צפון ודרום הם מאוד ככה שונים. אז אופי שונה, כללי, אבל גם כן בתוך האופי הכללי יש שוני. מעניין, שוני הזה הוא מגיע מהלידה. וגם כן אחר כך במקצת אפשר להגיד שהוא נצבע בחינוך, בהשכלה, אבל העיקר הוא מהלידה. ואנחנו מבדילים אפילו בילד הקטן, שהוא יותר חושב, יותר צופה, יותר בודק ורואה, והשני הוא יותר ככה רץ ועושה לפני המחשבה. והוא יותר פלגמטי, כן, חוליק, מנת חוליק, סנגוויניק. יש ארבע סוגי אופי שמתחלקים לעוד ארבע, זה סך הכל 16 סוגי אופי. אבל זה בצורה מאוד, הייתי אומר, די מוגבלת. אבל ברור שאדם עם זה נולד. ומה שמעניין, עם מה שנולד, עם זה מת. אי אפשר לשנות. אי אפשר. אפשר איכשהו תלוי באיזשהו חברה, שם קצת לעדן אותו במשהו המתאים לאותה הסביבה. שמתוך זה שלא רוצה להיפגע, לא רוצה לגרום נזק למישהו, אז בהתאם לזה הוא מגביל את עצמו, מבליט משהו מיוחד על פני משהו מיוחד שיש לו. אבל בסופו של דבר זה תיקונים קטנים פנימיים שעושה את זה משך החיים, אבל בעצם אי אפשר לשנות. אי אפשר לשנות. מי שנולד כך, גם יחיה כך וגם ימות כזה. זה אנחנו יודעים. ולכן עלינו רק לדעת איך אנחנו יכולים להשתמש נכון באופי של אדם, כדי שיהיה ראוי לחברה, לחיים, להצלחה, לטובת עצמו, לטובת האחרים וכן הלאה. זאת אומרת, לדעת איך להשתמש באופי שלו. גם כן שאנחנו מקבלים אנשים לחברה או לעבודה או לאיזו קבוצה, אז אנחנו בודקים. אין כל הטסטים האלה, מה שאנחנו עושים בקבלת האדם לעבודה, נגיד. אנחנו לא רק בודקים מה רמת הידע שלו, המקצועי, אלא עד כמה שהוא יכול להיות מתאים לחברה שלנו וכו' וכו'. זה הרבה דברים, כן? כל הפסיכומטריה הזאת היא לא מדברת סתם על רמת ה-IQ, זאת אומרת שזה מוח. זה גם כן עניין הבשילות פנימית, רגשית, נכונות להיות בקשר עם החברה, כי בלי זה היום אי אפשר להגיע לשום הצלחה. אז אופי זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני כבר לא מדבר על הזוגיות ובעניין החינוך, בקבוצות סגורות כמו צבא, או עבודה, או בתי ספר, כיתה, ששם זה באמת, בכל מקום אנחנו צריכים מומחים, שיודעים איך לעבוד עם אופי של אדם. זה בעצם כך. עכשיו, מאיפה נובע השוני הזה באופי? השוני באופי נובע מזה שיש לנו, כמו יש לנו ארבע סוגי דם, ארבע סוגים של נו, כמו דרום, צפון, מזרח, מערב, כמו העולם והטבע מתחלק לארבע. כן? זה כאילו תיבה הכללית של הטבע, כן? כולה, תיבה הזאת, מחולקת לארבע חלקים. ואו שהם מחולקים לפי המעלמת הימין השמאלה, או שהם מחולקים באיזשהו צירים אחרים, אבל ארבע חלקים הם תמיד כך נמצאים. גם כן, בני אדם, הם גם כן מחולקים לאותם ארבע סוגים. והחלוקה הזאת היא נותנת דווקא לנו לראות שכל הסוגים האלו הם סוגים ההכרחיים להיות בטבע ובחברה האנושית, והבעיה שלנו רק לדעת נכון איך להשתמש בהם, כדי שכל הבני אדם יתקשרו ביניהם כמו גלגלי שיניים.
למה זה הכרחי? למה כולם הכרחיים?
תתארי לעצמך, אם אין לך מינוס ובלי פלוס, אין קשר. צריך להיות זכר ונקיבה, צריך להיות משהו חסר לך, יש לי, וההפך. צריך להיות איזה מין, כדי להתקשר צריך להיות חסר באחד ויש בשני. עודף כאן וחוסר כאן. בכל המובנים. בעניין אופי וטבע וידע ורגש, כל דבר ודבר. זה, האדם הוא בעצם כולל בתוכו מאות גלגלי שיניים, וכל גלגל וגלגל שבאחד חייב להיכנס בקשר נכון עם מאות גלגלי שיניים של השני ושלישי ושל כולם. זה קשה לתאר, עד כמה שאנחנו בנויים בצורה שמוכנה להתקשרות בינינו השלם.
כדי שאולי נבין את זה קצת יותר טוב, כדי שגם הצופים שלנו יוכלו להבין יותר טוב על מה אתה מדבר, אם אפשר ככה לתאר קצת את ארבעת הסוגים של האנשים שעליהם דיברת?
זה ידוע כבר לאנושות מימי קדם, שארבע סוגים האלה זה פלגמטי, זה ברור, כן? אדם כבד, מיושב, קשה לו לצאת מעצמו, קשה לנענע אותו, להזיז אותו, מה שנקרא, כבד כזה פנימית. יכול להיות, הם דווקא גם נראים כאלה קצת כבדים, כן? חולריק, זה הפוך.
מה זה?
חולריק. חולריק זה האדם שזז מהר וזה וזה וזה, מיד ממש מתלהב, מיד מתפוצץ, מיד ככה, הוא לא יכול לשבת, הוא לא יכול לחכות למשהו.
חסר מנוחה.
כן, כן. זה חולריק, כן? סנגוויניק. זה משהו יותר לכיוון גם כן פילוסופי, יותר איתי, קשה לי לתאר את זה. את יכולה לקרוא על זה בטח בוויקיפדיה, בכל מיני מקומות. ומלנחולי. מלנחולי זה קצת נוטה למלנחולי כזאת, קצת לייאוש, קצת ככה מינורי. אז ארבע סוגים כאלו.
כשרק הבדל, מה ההבדל בין הסנגוויניק, זה שהוא יותר פילוסופי ויותר איטי, לזה שיותר כבד, יותר מיושב? מה ההבדל בין שניהם?
לא, סנגוויניק הוא יותר שמח.
אוקיי.
ומלנכולי הוא יותר עצוב.
כן, זה ברור, אבל בין הפלגמטי?
ופלגמטי הוא יותר כבד, בתגובה בוא נגיד,
אוקיי.
וחולרי יותר מהיר בתגובה.
אוקיי.
אבל שוב אני אומר, כדאי לך להוציא כל ההגדרות האלה משם, יש שם הרבה מילים יפות על זה, דברים כתובים, זה פסיכולוגיה פשוטה. אני אף פעם לא התעסקתי בזה. לפי מקצוע שלי זה מקצוע מערכות. אז במערכות זה... במערכות שלי זה לא כל כך רלוונטי, כל הדברים האלה הם פשוטים מדי. אבל מה אני רוצה להגיד, שסוגי האלו אנשים אנחנו חייבים שיהיו בכל חברה שלמה, כדי שהם דווקא בהתקשרות ביניהם יבנו את התבנית שלמה כזאת. אין תמונה שלמה של החברה. והם מוסיפים זה על זה וזה על זה. אי אפשר לנהל את החברה בלי שיהיו לנו ארבע סוגים כאלו, גם בממשלה, גם בחינוך, גם בתרבות, לכל דבר. אנחנו גם כן רואים ביצירות של האדם, יש כאלו וכאלו. גם שמעניין שישנם תקופות מיוחדות בהיסטוריה שלנו, שפעם היו יותר יותר ככה בהשפעה מצד הפלגמטיים יותר, והיו תקופות מצד החולה יותר. וזאת אומרת, גם הזמנים הם כביכול מחולקים לכאלו התקופות למיניהם. זה הכל תלוי מטבע הכללי, שגם כן מחולק לארבע שלבים, לארבע תיבות. כמו שיום ולילה, ערב ובוקר, אין וכו'. אז כמו שנגיד, נו, בכל דבר. לכן אנחנו צריכים לראות את האופי של אדם, שא', שהוא קבוע, ב', אין דבר טוב ורע בו, אלא נתון מהטבע, ואין בטבע טוב או רע, אלא יש רק עניין של שימוש נכון או לא נכון, שזה תלוי באדם ולא בטבע. אין? וכל צורות האלו הם בסופו של דבר צריכות לבוא לאינטראקציה נכונה, זאת אומרת, היינו לחיבור היפה הנכון ביניהם כך, שכל אחד משלים את השני. ובהשלמה הזאת, הם מגיעים לצורה שלמה, לאותה התיבה בת ארבע חלקים.
בשביל מה להגיע לצורה שלמה?
זה הטבע נמשך לשלמות. הטבע נמשך בשלמות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמה שאנחנו מתרחקים יותר ממפץ הגדול, ומגיעים יותר ויותר בקדימה, אנחנו באים מחוסר חיבור לחיבור. בהתחלה, אותו כוח שיצא את היקום, הוא ברא הרבה חלקיקים. כן? בסופו של דבר, שני חלקיקים העיקריים, זה פלוס ומינוס. כן? ופלוס ומינוס האלה שמתחברים בכל מיני צורות, שזה גם כן אופי מיוחד, כן? שהם בונים בעצמם סוגי אטומים. האטומים בונים סוגי מולקולות. גם באטומים וגם במולקולות כבר אנחנו יכולים כביכול לראות את הארבע שלבים האלו. ואחר כך כשמולקולות מתחברות ביניהם, כן? אנחנו יכולים לראות צורות שונות של המולקולות האלה, שאחר כך מהם מתפתחות צורות החיים, וגם שם ארבע תיבות האלה הם כבר מתחילים להתבהר יותר ויותר. מה אני רוצה להגיד כאן? כל ההתפשטות, היינו התרבות, התפתחות, בא על ידי החיבור. ולכן החיבור שנעשה מכל מיני חלקיקים הקטנים בסופו של דבר הביא את הדומם ואחר כך צומח ואחר כך חי ואחר כך בני אדם, גם הבן אדם הוא צריך להיות מחובר לאיזשהו דמות האדם הכללי.
שמורכבת מארבעת הטיפוסים האלה, מארבעת התיבות האנושיות.
שמורכבת מכל האנושות, שכולה מחולקת לארבע טיפוסים האלה, אף טיפוסים.
כשהיום, אם אנחנו מסתכלים על התקופה שלנו, אמרת שבעצם בתקופות שונות במהלך ההתפתחות האנושית, היו טיפוסים שהיו יותר בולטים והתאימו להתפתחות הכללית באותה תקופה.
כן.
באיזה תקופה אנחנו נמצאים? מה מאפיין היום את האישיות, את האופי של הבן אדם בעידן שלנו?
בכל תקופה ותקופה ישנם כל ארבע טיפוסים, רק הייתי אומר שהתקופה שלנו היא תקופה יותר שייכת לתקופת החולרת. היא כי מחוסר זמן פועלת. משהו כזה. כן. שאנחנו כך מתקדמים. שאנחנו רוצים לבלוע זמן. אנחנו גם כן מצד אחד אנחנו לא יודעים מה קדימה, ומצד השני אנחנו מאוד רוצים להיות כבר בעתיד. זה כל העניין הזה.
מה זה אומר על הפנימיות של האדם בעולם שלנו? מה מאפיין אותו? בחיצוניות, בפנימיות?
היום, כמו האנשים, בגלל שיש קשר בין הבני אדם מאוד דווקא מורכב ורב גווני, בעזרת קווי תקשורת, אינטרנט וכו', יוצא שאנחנו מגיעים למצב שמתרבבים אנחנו מאוד, גם בצורות האופי, דרך ההשפעה הזאת של מה שאנחנו מקבלים דרך האינטרנט. כך שכל אחד מאיתנו הוא גם כן מעניין איך שהוא מחפש, את ההשלמה שלו בתוך הקשרים חברתיים, רשתות חברתיות, שבתת הכרה אדם לא יודע מה הוא מחפש, אבל הוא מחפש השלמה. הוא מחפש זה כנגד זה. הוא מחפש תמיד מה שנקרא בעצם בלקסיקון שלנו זוגיות. זוגיות זה לא מין. זה אני מחפש אנשים שהם יהיו משלימים אותי לאותם ארבע תיבות השלמות. כמו שאנחנו מסתכלים במיקרוסקופ ורואים איך שמתחברות שם כל מיני התיבות הקטנות, החלקיות הקטנות האלו, אולי ככה אנחנו יכולים דרך המיקרוסקופ כזה על האנושות, לראות איך שכולם כולם ככה נמצאות באיזה תנועת ברון, ככה כאילו בצורת כאוס, אבל בסופו של דבר מחפשים, אנחנו את איך להיכנס בחיבור האופטימלי, אני עם הסביבה, הוא עם הסביבה, הוא עם הסביבה, אז כל אחד ואחד בסופו של דבר מגיע לזה, אז אנחנו בעתיד נגיע לחיבור השלם.
שבעצם זה האיזון?
נשלים זה את זה, בקשרים הסוציאליים האלו, אנחנו נשלים זה את זה בצורה כזאת, שאני ארגיש נוח עם הסובבים שלי, בצורה הדדית שאנחנו נבין ונרגיש ונהיה בהתאמה, אמנם שכולם שווים, וכולם שונים, יחד עם זה. ושוני הוא יכול להיות ממש פשוט כותבי בינינו. אין? ובכל זאת, בהשלמה זה הכל יגיע לאיזו צורה אינטגרלית.
אז אנחנו נמשכים לכאלה שדומים לנו או לכאלה ששונים מאיתנו?
אנחנו נמשכים לכאלו שמשלימים אותנו. ובהשלמה הזאת... יש לנו בעיה שמה אני בפנים ואיך אני מתייחס למי שבחוץ ואיך שהוא בפנים ואיך שהוא מתייחס אליי מבחוץ, כך שאנחנו שונים זה מזה ונמצאים במגע ההדדית הנכונה זה עם זה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מחולק לפנימיות וחיצוניות. ולכן אני כל פעם מתאים את עצמי לאחרים, ודווקא בצורה כזאת אני מרגיש את עצמי עם אחרים בצורה נוחה.
מה פירוש?
אם אני, לא חשוב מי אני, או חולרי, או מלנחולי, סנגווירני, או פליגמטי, לא חשוב מי. אם אני הולך להתקשר עם אדם כמוני, אני יכול להיות שירגיש נוח עמו. כן? אבל לא יהיה לנו מזה שום אפשרות להתפתחות. אני לא יוכל להתפתח מפני שההתפתחות היא באה מחיבור בין שני הצורות המנוגדות. הם מולידים משהו שלישי. לכן קשה בדרך כלל להיות בחברה מצד אחד שהיא כולה נמצאת מהסוג האנשים דומים. הם לא יכולים להוליד שום דבר.
אני אמשך לאנשים כאלה? אני אמשך לסביבה כזאת? כי יותר נוח לי בלבה לפי מה שאתה אומר.
תלוי לפי המטרה. ודאי ש... אני לפי האופי שלי שאני חולר, מאוד ככה אימפולסיבי, אינטנסיבי ומהיר והכל, קשה לי לידי לסבול אנשים שהם פלגמטיים. שעד שזה זז לו משהו והוא אחרי חצי שעה אומר, נכון, ושוב שותק. ואני בינתיים מתפרץ וצועק וקופץ וזה ברור, כן? מצד אחד. מצד שני, אם החברה לא תהיה, החברה שלי, היא לא תהיה כלולה גם כן מאנשים האלו, יהיה לי חוסר איזון. אני לא יודע בדיוק איך להחליט ומה לעשות, אנחנו חייבים להגיע לאיזה קונצנזוס, להשלמה, להחלטה, שבהחלטה שלנו תמיד יש לנו סוגי האנשים האלה שונים.
מה יגרום, האם באופן טבעי תימשך, או מה יגרום לך להימשך לאותו פלגמטי? אתה תזזיתי, הכל מהיר אצלך, הכל אש וטק טק טק, מה ימשך אותך אליו?
חשיבות המטרה הדדית, אותה המטרה, שהוא רוצה וגם אני רוצה להציג אותה, ורק אם אנחנו שניים, אנחנו כן משיגים, אז אנחנו מתחילים להעריך כל אחד לפי המטרה, ומסתכלים על שוני באופי, כי המועיל להשגת המטרה.
זה בא מהראש, זה לא בא מאיזושהי משיכה מהלב, זה לא בא עם איזשהו רצון ככה להתקרב אליו.
נכון, נכון. כן.
רציתי לשאול משהו שנאמר קודם. אמרת שכל אחד מאיתנו...
קשה לי להבין אותו. ודאי. מישהו שהפוך ממני, קשה לי מאוד להבין אותו. אבל כדאי להבין אותו, כדאי לי להבין אותו, מפני שהדעה שלו, שהיא הפוכה יכולה להיות, ומאוד רחוקה מדעה שלי, היא דווקא עוזרת לי לראות את האמת. מה שאני בעצמי לא מסוגל.
למה?
כי תפיסה שלי היא אחרת. אני תופס תדרים מאוד מאוד קצרים, נקודתיים, והוא תופס את זה בצורה אולי רחבה וכללית. משהו כך, אפשר כך לדמות. כן.
קודם אמרת שכל אחד מאיתנו מהולק לפנימיות והיצוניות, ולכן בכל פעם אני מתאים את עצמי לאחרים כדי להרגיש נועה.
כן.
אז כאילו, יש את האופי שלי כמו שהוא בפנים, יש את האופי שלי כמו שאני מציג אותו בחוץ, וגם אתה שמולי, גם אצלך יש כאלה שתי שכבות, האופי הפנימי ואת האופי שאתה מביע כלפי.
אנשים מה... תמיד מחפשים איפה שנוח להם. אם כן שאין להם ברירה והם חייבים, אני הולך למקום עבודה ולא חשוב למי שם ומה, מפני שאני צריך לעבוד ולהרוויח. אבל אם אני לא נמצא שם בגלל שאני רוצה להרוויח, לא נמצא בין הקרובים שלי בגלל שזה הקרובים ואין לי מה, אין לי לברוח מהם, אלא אני מחפש לעצמי חברים, אז חברים אני מחפש לפי האופי שלי, אדומים לי, אדומים, השתוות הצורה, זה השתוות הצורה, זה החוק העיקרי של הטבע, לזה אנחנו נמשכים. עכשיו, אבל כדי להתקדם להשתוות הצורה...
מה זה השתוות הצורה?
השתוות הצורה הוא דומה.
דומה נמשך לדומה?
דומה נמשך לדומה.
אוקיי.
רגע, אבל כדי להגיע להיות הדומה, אני צריך גם כן להיות מורכב מכל מיני צורות. ולכן אנחנו חייבים כדי להשתלם, כדי להתפתח... להיות כלולים מכל הצורות האחרות.
ואיך זה יקרה לי?
מה?
שאני אהיה כלול מכל הצורות האחרות?
שאני צריך להיכנס לחברה, או להתקלל עם אנשים, לא לפי מה שהם דומים לי, נוחים לי, אלא לפי האידאה, לפי המטרה שאני רוצה להגיע.
עכשיו, אם אני למשל חוקרת, אז אני מבינה מה שאתה אומר. אני רוצה לקבל הרבה מאוד זוויות לגבי אותו תחום מחקר,
כן.
ולחקור את הדברים לעומק בצורה מאוד מאוד רחבה, אז יהיה שווה לי, לצורך העניין, בעבודה, 8 שעות ביום,
כן, כן.
לסבול גם את זה, ולהיות עם זה, ולהיות עם זה. חלק יש לי משיכה אליהם, חלק יש לי דחייה, כי הם בדיוק הפוכים ממני. אבל המטרה כאן באמת מייצרת לי איזשהו מצב, שאני מוכן להיות עם אותם טיפוסים, בצורה משותפת.
No.
אבל בחיים השוטפים הרגילים שלי, אם אני לא חוקרת, מה בעצם יגרום לי לרצות להיות עם אותם אנשים שהם לא... עכשיו, לפעמים זה נכנע...
תלוי מה מטרתך בחיים?
אוקיי, הכל עניין של מטרה בחיים.
נו, ודאי ש... רגע, האדם הוא רצון, סך הכל רצון ליהנות. ואז הוא תמיד מחפש לעצמו מה המטרה שלו. אם המטרה שלי היא להרגיש את עצמי בנוח וטוב, אז אני מעדיף שיהיה מישהו לידי באותו הצורת האופי, שהוא בדיוק יבין אותי ויעבוד באותו קצב כמוני, כן, וזהו. אז אני רוצה בדיוק העתקה ממני.
לגבי זוגיות, עכשיו אם אני צריכה לבחור זוגיות,
כן.
במה נבחר? הרבה יותר קל לי ונוח לי. השתוות הצורה אמרנו, לחיות עם מישהו שהוא כמוני.
כן.
מצד שני, אם אני רוצה להתפתח ולהגיע למצוא, למקום הזה באמת של איזושהי התכוללות עם כל ה... ושלמות מלאה עם כל ארבעת הטיפוסים האלה, אני צריכה לבחור לי מישהו שיהיה...
קצת יותר שונה, קצת שונה.
קצת
לפחות
שונה.
קצת שונה. ודאי ששני חולריקים הם יארגו זה את זה. שני פליגמטיקים הם ישבו ככה וזהו. כל החיים אחד ליד השני.
מה רע?
זה לא רע. אם זו אותה מטרה להעביר את החיים של, בצורה נוחה, אז כן. אני מכיר כאלה זוגות שהם התחתנו, לא רוצים ילדים, הם לא מחפשים שום דבר, הם רוצים רק להעביר את החיים כמה שיותר נוח וטוב. זהו. אפילו יש להם איזו עבודה שהם עושים בבית. לוקחים איזושהי עבודה ידנית, משהו, עושים בבית, מרוויחים כמה פרוטות מזה חיים, טוב וזהו. שום דבר חוץ מזה. יקר שהיום יעבור כמו אתמול ומחר כמו היום.
אין הרבה אמביציות, אתה אומר.
איזה אמביציות? בכלל אין כלום. זה ממש כמו חתול. ולא, אבל אם זאת מטרה, אני לא חס ושלום, לא עובר ביקורת. זה הכל לפי האופי ממש הבולט מאוד של ה... של הסוג האנשים כאלה. וישנם כאלה שהם מוכנים להפוך את העולם, רק ש, 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 שמשהו ישתנה, כי בלי זה לא מרגישים שהם חיים.
עכשיו, אמרנו שיש ארבעה...
אחד מרגיש שהוא חי, מתי שלא משתנה כלום. זהו. וכך כל הזמן. כן? והשני, אם ככה עוברים שתי שניות הסמוכות, כבר הוא מתפוצץ. כל שנייה חייבת להיות שונה מחברתה. נו.
אמרת, אני ככה חסר לי משהו בשביל להבין את התמונה כולה. אמרת שיש לנו ארבעה טיפוסים שהם יוצרים בעצם איזושהי שלמות בכל האנושות.
כן.
מה התפקיד של כל טיפוס ביחס לאנושות כולה?
להשלים את האחרים.
מה התפקיד למשל של אותו אחד שאמרת שהוא כבד, שהוא מיושב, שמצד שני אמרת שיש לו אבל נקודת מבט רחבה.
בלי אנשים כאלה לא יהיה לנו בסיס רגע, נגיד ש... איך זה לא מובן? בכל חברה, לאנושות זה סך הכל חברה סגורה, בכל חברה צריך להיות כוח לזה ולזה ולזה, איך אחרת יכול להיות יציבות? איך יכול להיות בלי... כי אף אחד לא מושלם. לא שאנחנו רואים כל אחד חסר, ורק בחיבור שלם.
אז הם נותנים לנו את היציבות?
מסוימת, כבידות הייתי כבידות. אומר. כבידות. יציבות עם המחוברים, נגיד, עם התכונות האחרות, כן? טמפרמנטים האחרים. אז הם כבר מוסיפים להם יציבות.
יש בזה משהו הישרדותי? זאת אומרת, צריך את כל ארבעת הטיפוסים האלה כדי לשרוד בעולם?
לא כדי לשרוד, כדי להיות בשלמות. אם אנחנו יכולים לסבול את כל הארבע סוגים האלו, ולהתחבר בינינו בצורה נכונה, אנחנו מגיעים למצב השלם. אנחנו אז חיים בעולם שכולו טוב.
מה שאני מנסה להבין בפאזל, ויש לכאן פאזל עם ארבעה חלקים.
כן.
אני מנסה להבין מה כל חלק נותן לי, בשביל שתיווצר לי אותה שלמות. אז אתה אומר ככה, חלק אחד נותן לי את הכבדות הזאת, ואת אותה הראייה יותר רחבה. חלק שני נותן לי את התנועה. נותן לי את המקום הזה התזזיתי, של מחשבות חדשות, של רעיונות חדשות, של עשייה, של משהו שיותר טמפרמנטי.
כן.
החלק השלישי של הסנגוויק נותן לי יותר את השמחה, אמרת, נכון?
כן.
את המקום של הפילוסופיה, של השמחה, של המקום ככה, של עומק ושל שמחה.
כן.
והרביעים הנותן לי, המלנכולי.
מלנכולי זה עצבות.
למה זה חלק הכרחי בתוך הפאזל שלי?
נו... בלי עצבות אנחנו לא היינו יכולים לבנות שום דבר בחיים. העצבות זה חוסר עניין, חוסר סיפוק. חוסר סיפוק הוא דוחף אותנו לכל מיני דברים. אין יותר טוב מעצבות. עצבות גם כן שומרת עלינו לא לעשות דברים בזיזים. העצבות היא דוחפת אותנו לעשות כל מיני יצירות. היא דוחפת אותם להתבוננות פנימית. זה דווקא, הייתי אומר, אני לא שמעדיף זה על זה על זה על זה, אבל מלנכולי זה הוא חושב על החיים, הוא חושב על למה החיים רקניים, מה, למה אין בהם מילוי, שמחה, הוא חושב על חוסר שמחה בחיים, והאם יש שמחה, ואם לא, ולמה, וכן, דווקא אנשים האלה, שהם נמצאים בדיפרסיה, בייאוש, הם אנשים שהם מובילים את העולם. אנחנו יודעים על הרבה אנשים גדולים בהיסטוריה, שהם היו ממש נמצאים בהתקפות מלנכוליות. נפוליאון, צ'רצ'יל, כאלו אנשים שהם היו מובילים, והיו נכנסים לתקופות של מרה שחור ממש.
שזה ככה, אתה מדבר על ציר של יצירתיות ועשייה מאוד גדולה מצד אחד,
כן.
ומצד
וזה,
שני...
זה מכניס אותם בפנים לתוך מרה שחורה, ונותן להם אחר כך אפשרות לצאת, ולעשות צעדים גדולים, שדווקא כוח לזה הם קיבלו בזמן של ההתקפות, הייאוש.
מה מאפשר את הנקודת שינוי הזאת? ירדנו למטה, למטה, למטה?
כי גם אדם מחולק מלארבע חלקים. פשוט מאוד. ובו משתנים הזמנים, והעצב הופך להיות לשמחה, או שמחה לעזק. הגברת הכוח, ובזיזות, ובזיזות לפניגמטיות קצת, וככה כל אחד ואחד. הוא נכנס לתקופות שונות.
ומה קורה? מה מאפשר את המעבר? אתה אומר, כולנו בעצם מורכבים מהכל.
זה השעון הפנימי שבנו. שאנחנו נהיה מוכנים להתקשר עם אנשים אחרים. אחרת לא יהיה לנו שום קומוניקציה הדדית בינינו.
אז יש בתוכנו איזושהי הכנה להתחבר לכל אותם חלקים אחרים גם כן?
כן.
ומה קובע? מה יהיה בתוכי? איזה חלקים יהיו לי יותר? למה אחד שונה מהשני?
אנחנו אפילו כך אומרים, צד ימין, צד שמאל, אני אליך בגף מסתובב, אני אליך בפנים, אנחנו ככה, זה, ככה אנחנו כל הזמן נמצאים בשינויים, פנימיים יותר, קיצוניים יותר וכן הלאה. זה הכל כדי להיות מוכנים באיזושהי צורה, לקשר ההדדי, וכל הזמן אנחנו כך בינינו כאילו משתפשפים אולי, ועל ידי זה מקבלים שינויים ומתפתחים. אנחנו לא חיות שלא מתפתחות משך אלפי שנים, אלא ההפך, מדור לדור שינויים הם גדולים, וזה מפני סדרי הקשר בינינו, במיוחד בדורנו, זה על ידי הרשת קשר שבנינו, אנחנו ממש נכללים זה מזה.
איזה רשת קשר?
וירטואלי. אנחנו, עד כמה שהיא מקולקלת, זה לא חשוב. הקלקול שלה זה רק ההעתקה של העולם הפנימי שלנו, עד כמה שאנחנו מקולקלים, זה דווקא טוב.
אתה מדבר על התקשורת, על הפייסבוק, על כל
כן, ה... כן, אוקיי. כן, על כל הרשתות החברתיות האלה. אני דווקא שמח שהם כאלו מקולקלות. אני שמח בזה. שאני שומע, אני לא נמצא בהם. אין לי שום שם כתובת וכלום. אולי מישהו משתמש בשם שלי, אני לא יודע. אבל אין. אז מה אני רוצה להגיד? אבל שמעתי, ואני מתאר לעצמי עד כמה שיש שם זבל. אני דווקא שמח.
מה מקולקל שם?
זה, כי האנושות בזה מוציאה מתוכה את הכל הרוע. וזה עוזר לה מאוד מהר, מהר להגיע לבירור הפנימי של עצמה. מהי האנושות? זה באמת איזה מין, איך להגיד, נו, ביצה ממש נוראית.
אני רוצה לחזור לעניין של האופי ושל ארבעת הטיפוסים שקיימים גם בחוץ וגם בתוך כל אחד מאיתנו.
כן.
ולשאול מי בעצם מחליט מה יהיה האופי שלי. יש אנשים שאומרים שזה גורל, יש אנשים שאומרים שזה גנטיקה, יש אנשים ש... למה אני כזאת ומישהו אחר או אחר?
זה לא מוחק, זה לא מתנגש זה עם זה, גם גורל, גם גנטיקה. גם גורל, גם גנטיקה. אני ממליץ לקרוא לזה בשם רשימות, שיש בכל אחד חלקיק אינפורמטיבי, שזה נקרא רשימו שלו, ואז כך הוא נולד. והרשימו הזה רושם, שנרשם, שרשום בו.
כן.
שהרושם הזה שנמצא בתוך האדם, זה קבוע. זה נכתב שם, אנחנו יכולים אולי לראות את זה כשנתעמק יותר גם כן בכרומוסומים שלו ובדנ"א וכל מיני דברים, שם אי אפשר לראות גם כן מה ששייך לזה ולא שייך לזה, אפילו ב, 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 בסוג הדם שבו, כן, מארבע סוגים, פעם היה סוג הדם אחד.
באמת?
כן, ראשון, אחד, וזהו. ואחר כך שתיים, ואחר כך שלוש, היום זה אפילו ארבע סוגי דם, שלא היה קודם.
למה הכל נופל על ארבע? אתה מדבר על ארבע מתחילת התוכנית, מה יש בארבע הזה שהוא כל כך בסיסי בכל המבנה של הטבע שלנו?
זה תבנית הכללית של הטבע. תיבה בת ארבע חלקים.
למה לא שתיים, למה לא שלוש, למה לא עשר, למה לא חמש, למה דווקא ארבע?
ככה זה, נו. זה השם הכללי של הטבע, של האלוקים. זהו, הוויה, י' כ' ו' כ'. זה באמת כך. אנחנו רואים שהחותמת הזאת, היא נמצאת על כל פרט ופרט, ועל כל הטבע כולו.
דיברת על ארבע רוחות השמיים, דיברת על ארבע...
כל דבר מחולק לארבע, כל דבר, לא יותר ולא פחות.
אז אני רוצה בכל זאת להבין, בוא נעזור רק את הארבע הזה, נחזור לעניין של ההחתמה. אמרת שיש איזשהו...
זאת אומרת, אני רק רוצה להוסיף, לא לשכוח. סך הכל מה שאני רוצה להגיד, כולם מחלקים בעצמם לארבע, כולם כוללים ארבע צורות, גם באופי, כמו שאנחנו דיברנו היום, אופי האדם, וכולם בזה שנכללים מארבע צורות האופי, מוכנים להתקלל עם האחרים, שכל אחד מהם גם כן כולל ארבע צורות האופי, שאחד מהם בולט יותר מכולם, ואז אנחנו כך משלימים זה, זה וזה, זה וזה, זה, בצורה מאוד רב גוונית. זה סך הכל, הכל מוכן כדי להתחבר, שכולנו נתחבר יחד, באדם אחד כביכול, בצורה כזאת.
ובכל זאת, אם אני מסתכלת על כמה תכונות אופי יש קיימות בעולם, יש עשרות.
16 בסך הכל. אפשר לחלק. 4 כפול 4.
16 תכונות אופי. אני בדקתי את הנושא, הצוות שמכין את החומרים לתוכנית בדק את הנושא, יש אין סוף רשימות של תכונות אופי.
זה מפני שאנחנו לא... לא יודעים לעשות מזה איזה classification. סדר.
אז בסופו של דבר אתה אומר הכל מחולק בסך הכל ל-16?
כן.
16 תכונות.
כן, אני לא הייתי, תראי, פעם הייתי שייך למחקר על פחדים, אז יש לי מעל 800 סוגי פחדים. נו, מי צריך את זה?
נכון.
זה סך הכל יש להם סיבה אחת. אז וכמה אנחנו יודעים היום ונדע נגיד בעוד כמה שנים, אז יהיו עוד ועוד. זה לא חשוב לנו, חשוב לנו לא לחקור את הדברים האלה, אלא לראות בשביל מה הם. זהו. אם אני יודע בשביל מה הם ויודע להשתמש נכון בהם, אז מה שאני מקבל מהטבע, אני מקבל וברוך השם יש לי את זה ואני משתמש לנכון.
עכשיו, אני רוצה להמשיך את מה שאורן התחיל, אמר בהתחלה, יש פתגם שאומר שלכל אחד יש שלושה סוגי אופי. יש לו גם את התדמית החיצונית שלו, את מה שהוא מציג החוצה לרעבה, גם את האופי שהוא חושב שיש לו, וגם את האופי האמיתי שלו.
נכון.
גם את, גם את החיצוני, גם מה שאני חושב, וגם מה שבאמת כנראה קיים, ולא בטוח שאני בכלל מכיר את זה, או יודע מה זה.
יותר טוב תגידי שיש לך ארבע שכבות, לא שלוש.
אוקיי.
גם כאן זה ארבע שכבות.
אז בוא נדבר על ארבע שכבות.
שכבה התחתונה ביותר שזה הנסתר ממני, שאני לא יודע. כן? שכבה יותר עליונה, שאני יודע מי זה, אבל אני לא רוצה להיות איתה. עד כדי כך שאני לא מכבד אותה, זה האופי שלי, שהוא אמיתי, שאני יכול להוציא ולהרגיש אותו, אבל לא רוצה, כן? שכבה יותר חיצונה, שזה אני בעצם מתאר את עצמי כך כל הזמן, ועוד שכבה חיצונה שבה אני מתקשר לאחרים. ארבע סוגים. האמת שיש עוד חמישית, אבל חמישית זה המקורית, שאליה אנחנו לא יכולים לגשת בינתיים בכלל. שהיא השורש של ארבע סוגים האלו.
בוא נלך מלמעלה למטה, מהכי חיצונית.
בשביל מה לנו את זה לעשות? אנחנו, מה, אנחנו ניכנס לפסיכולוגיה? זה בכל זאת לאף אחד לא יהיה מובן. אנחנו דווקא מסתייגים מזה.
אוקיי.
כי אנחנו רוצים לגשת לטיפול הנכון באדם. להראות לו איך הוא יכול להיות יותר שמח, יותר בטוח, יותר מוצלח. וכל החפירות האלו, הם לא הביאו אותנו לשום הצלחה.
עצם זה שאני אכיר את עצמי, זה לא יעזור
לא,
לי.
לא, שום דבר לא יעזור, זה רק בלבל.
מה כן יעזור לי?
רק דווקא ללכת להשתמש נכון בכל מה שיש לנו.
מה זה אומר?
ככה, זאת אומרת, להתחיל להתקרב זה לזה, מעל האופי ומעל הכל.
איך אני יכולה לעשות את זה?
כך, ואהבת לרעך כמוך לקיים את התנאי הזה, שם לא כתוב, ואהבת לרעך כמוך מי שדומה לך לפי האופי. אין כאלו, אין ציווי בא בצורה כזאת. הציווי פשוט. ואהבת לרעך כמוך, למה? כי בזה אנחנו באים להשלמה הכללית של הטבע, ומגיעים לעולם שכולו טוב.
אתה אומר עכשיו משהו שהוא מאוד מנוגד למה שקורה היום. המון אנשים היום הולכים לפסיכולוגים כדי להבין בכלל איך הם בנויים ומה קורה איתם.
עדיין הולכים?
הולכים בכמויות. לא רק שהולכים לפסיכולוגים, הולכים עכשיו גם למאמן אישי, שזה תהליך יותר קצר. אנחנו בתקופה, איך אמרת, בתקופה יותר זריזה, אז אנחנו בתהליך יותר קצר, אבל שנותן לי את אותו אפקט, שאני בעצם חוקר את התכונות שלי, את המקומות שבהם אני בסדר, את המקומות שהם, את הדפוסים שאני לא מתנהג כמו שצריך, ושדופקים אותי בחיים.
יש עניין של, תראי, מרוויחים אנשים, נו, זה בסדר גמור. אלה חולים ואלה בריאים, ואחר כך הפסיכולוגים האלה, או מאמנים אישיים האלו, גם כן הולכים למישהו.
נו, בוודאי, אתה לא יכול, אין האסיר מציא את עצמו עם בית הסוהר, לא?
אז גם מציאים, וככה זה עד יופי, אז כולם מרוצים בקיצור. כל אחד תולה תקווה במישהו. טוב מאוד, גם זה טוב, מפני שעל ידי זה גם כן אנשים מתערבים, ומתערבבים, ונכללים, וזה מביא אותם בסופו של דבר לאיזה ייאוש גדול, ששום דבר לא עוזר. אנחנו לא רואים שזה עוזר באמת לאנושות. הפסיכולוגיה הזאת זה כבר, אני לא יודע, 30, 40, 50 שנה האחרונות, כולם כבר רצים לכל אחד לפסיכולוג האישי שלנו, ומה יש לו מזה? מה יש? מזה נעשים אנשים יותר שמחים, מאושרים? לא, ברוך השם, פסיכולוגים מרוויחים. לא, מה אני רוצה להגיד? גישה פסיכולוגית לא נכונה. גם פסיכולוגים לא יודעים טבע האדם, כי זה הכל נסתר הרי. זה שייך לנשמה, שזה אף אחד לא מבין ולא יודע. כן? וכל הפסיכולוגיה היא סך הכל מביאה אותנו על בסיס הניסיוני. מה שהיום ומחר זה יהיה אולי אחר קצת וזהו. ולכן אני לא חושב אני חושב שכל התוצאה מכל אלו הריצות לאופנה הזאת של הפסיכולוגים וכל את זה, סך הכל כדי להגיע להחלטה שאין לנו תקנה. אין תקנה. ואז הם יפנו לחינוך האינטגרלי. ורק בחינוך האינטגרלי הם יוכלו להשלים את עצמם. והחינוך האינטגרלי לא עובד בכלל על פסיכולוגיה אישית של האדם. כי הוא אומר שעזוב את הבהמה הזאת. אדם ללא קשר עם אחרים נקרא בהמה. האדם הוא מתחיל להיות שהוא קשור לאחרים. במידה ששני בני אדם או יותר מתחילים להתקשר ביניהם, מה שהם מייצבים ביניהם, מייצבים ביניהם הקשר, הקשר הטוב, ההדדי, זה נקרא אדם. וכל אחד מהם זה חיה. דרגת חי. כך בשיטה של חינוך האינטגרלי מתייחסים אלינו. זהו. לכן, מה שאנחנו צריכים לאסוף את האנשים האלו, ולהתחיל להתחבר ביניהם, והחיבור שהם השיגו, ירפא אותם מכל הבעיות, אנחנו נממש בזה כל הצורות האופי שלהם השונות, והם ידעו מתוך המעשה שהתחילו להתחבר. הם ידעו איך נכון להתחבר ביניהם, ולמה כך ולמה כך, אבל מהמעשה של הכיבור, ולא מזה שהם חופרים כל אחד את עצמו, בזה ששוכף שם על הספה אצל פסיכולוג, ופסיכולוג ממש עושה עליו איזה היפנות. ופסיכולוג לא יודע כלום, הוא צריך פסיכולוג לעצמו, והאדם הזה צריך פסיכולוג לעצמו. שום דבר לא יעזור לשניהם, אלא רק להביא אותם לסדנה, ללימוד. מה זה נקרא חינוך האינטגרלי? זאת אומרת, מה זה נקרא חיבור? כי הטבע בנה בנו את כל היוצרות האלו פנימיות, צורות האופי ורצון ומחשבה והכל, רק לצורך החיבור. ואם אנחנו לא מממשים את זה בחיבור, אנחנו פשוט הולכים לא יודע מה להגיד. זה נראה שאני לוקח איזה אוטו ורוצה לעשות ממנה אונייה. זה לא לגלל, אדם לא בנוי לזה. האדם כולו בפנימיותו, במשהו, עם כל הפנימיות שלו, לא חשוב עם איזה צורות הוא נולד, עם איזה צורות האופי, ועם איזה, ועם איזה דרגות ורמות פנימיות. הוא בנוי אך ורק כדי להתחבר עם האחרים. ורק בחיבורו עם האחרים הנכון, אנחנו ניתן לו אפשרות להתפתח. ואז כשהוא פותח את עצמו בקשר לאחרים, אז הוא מתחיל לבריא. גם בפינה פנימית, גם בצורה חיצונית. אפילו מחלות חיצוניות, זאת אומרת גופניות, הן מתחילות להתרפות. זה מה שאנחנו צריכים. ולכן כל הגישה הזאת, לחפור לתוך האדם כמה צורות ואיזה צורות ומה, זה בכלל לא חשוב. כי החינוך האינטגרלי, הוא לא לוקח בחשבון את הבירור של האופי שלך ושלי ושלו וכן הלאה. הוא לא מעביר אותנו דרך איזה גלאי שיגלה לנו, ייתן לנו איזשהו דף, כמו ברפואה, מה יש לנו בפנים, איזה צורות אופי, כמה צורות פחדים, כמה צורות חרדות וכן הלאה וכן הלאה, ומה צורות האופי שאת אומרת יש שם הרבה יותר מ-4 או מ-16. נכון. זה לא חשוב לנו בכלל. לכן אני לא ככה דיברתי על זה במקצת. על צנגוויניק, חולריק, מלנחוליק, פליגמטיק, אבל זה לא מעניין. זה לא מעניין אותי. כי בצורה שאני רואה את השימוש באדם, רק צורה שהוא מחובר עם אחרים, ומה שקורה בו זה לגמרי לא רלוונטי. כי על ידי החיבור עם אחרים, שם הוא מוצא את עצמו בכל היכולת שלו להשפיע על אחרים ולקלוט מאחרים. וזה לגמרי לא תלוי באופי האישי שלו.
בתחילת התוכנית דיברת על זה שיהיו מומחים לאופי. שיהיו בכל מיני, בבתי חינוך, בבתי ספר, בכל מיני מקומות, והם בעצם יעזרו לבן אדם?
פשוט מאוד, הם יחברו בין בני אדם.
מה זה התפקיד הזה? מה זה לחבר בין בני אדם?
זה נקרא מורה או מדריך בחינוך האינטגרלי.
מה הם יעשו אותם אנשים?
הם ילמדו אותם איך להיות מחוברים זה עם זה.
וזה משנה מהאופי שלי או שזה לא משנה מהאופי שלי?
לא משנה. כי מתחברים מעל האופי. מתחברים חיבור מעל כל מה שיש לי בפנים. ויוצא שאני משתמש באופי שלי אוטומטי בצורה לחיבור. ומה בדיוק בי? אני לא יודע. ואז, זה שאני ממליץ לך לבדוק, שאנשים האלו מגיעים לקבוצה, ואנחנו מתחילים לעבוד איתם, ומתחילים לחבר ביניהם, הם מתחילים לגלות מה שיש להם באמת. גם מרע וגם מהטוב. הם מתחילים לפתוח את עצמם. והם מתחילים לראות מי האחרים ומי הם. אבל כולם עובדים למעלה מכל הנתונים האלה הפנימיים. זאת אומרת, שמה שבפנים באיתנו זה יצר הרע, זה רצון אגואיסטי של אדם, וגם האופי שלנו הוא צורה אגואיסטית הזאת. אם אנחנו הולכים לחיבור עם אחרים, אנחנו מתעלים בזה, מתחילים להשתמש בזה בצורה הפוכה. ולכן אין לנו שום צורך ללמוד פנימיות האדם, כי זה בהמה בעצם, כמו בהמות. אנחנו רואים, האדם זה מה שאנחנו מייצבים בינינו למעלה מכל הנתונים הפנימיים שבהם למדנו, למעלה מכל הרשימות.
איך עושים את זה? מה זה מעל האופי שלי? אני יכולה להתעלם מהאופי שלי ולעשות משהו שהוא בניגוד?
משהו שלטובת השני. את לומדת מה הוא רוצה ואת זה בדיוק את עושה. אז את עושה מעצמך איזה מין דמות שבדיוק מתלבשת על השני כדי להועיל לו. וכך לכולם.
ואם יש לי תכונות שמאוד מאוד מתנגדות...
ואז את מתחילה לגלות שכל התכונות שלך דווקא אז מסתדרות בצורה נפלאה.
עם מה?
בזה שאת משפיעה לכולם. רק אז את מביאה אותם לשימוש הנכון.
מה זה שימוש? אני לא מבינה, מה זה השימוש הנכון?
ברגע שאת משפיעה לכולם.
מה זה משפיעה?
משפיעה דואגת לטוב לכולם. נגיד באותה קבוצה שאת מחוברת.
אוקיי.
בזה את מרגישה שאת מממשת את עצמך בצורה שלמה.
זאת אומרת שבלי קשר לאופי שלי, אני בעצם צריכה לרצות שיהיה טוב לכולם ולעשות הכל לטובת כולם.
כן, ואז האופי שלך נמצא בפנים ומעליו, כן, מעל הצורה הזאת, את פועלת לטובת הזולת. ובזה מממשת את עצמך בצורה שלמה. כמו אותו חלק, או אותו גלגל שיניים, שנכנס בקשר נכון עם כל הגלגלי שיניים האחרות.
אם אני קנאית, ואני נמצאת מול מישהו שאני מקנה בו למשל, אז יהיה לי מאוד קשה לעשות את מה שאתה אומר כרגע, ולרצות...
לא, את נכללת מהרצונות של הזולת, ומתחילה לעבוד עם הרצונות האלו, ולשמש את עצמך לזה. את ממש נמצאת בזה שכל כולך לטובת הזולת, כמו שכלפי ילדים. זה הכל. ובזה את מרגישה עד כמה שאת מממשת את עצמך, עד כמה שאת נמצאת במימוש עצמי הנכון. כך אנחנו בנויים, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. זה לפי הטבע שלנו הוכן לנו, ולכן כל שימוש אחר, סך הכל מביא אותנו לכישלון. ולכן לא כדאי להיכנס לאופי האדם ולחטט בו, פשוט... זה עיסוק ללא תועלת.
אתה אומר שאתה ממליץ היום, אתה לא ממליץ לאף בן אדם להתחיל ולבדוק בעצם מה טוב בו ומה לא טוב בו, ואיזה תכונות הוא קיבל.
לא.
משמעות לדעתך.
אין לזה סוף. ושום דבר לא... דווקא זה הכל הוא יברר במידה שהוא מתקשר נכון עם הזולת.
הזמן שלנו נגמר. תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן, זה היה מרתק. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים.